ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
והיום נמצא איתנו לירן שטראובר, שהוא אחד השוערים המיתולוגיים של מכבי תל אביב ושל נבחרת ישראל. מוכר כשוער שהצליח להביא את מכבי תל אביב עד לגבי האירופה לאלופות, ובגדול הוא המרואיין שיואב אמר, בואי, אז עכשיו את יכולה לפרוש בסי, אם היום את הולכת לראיין את לירן שטראובר, זהו מאמי.
געגועים, געגועים אליו.
מה שלומך, לירן?
בסדר גמור. אז דש, את חייבת למסור כשאת חוזרת הביתה.
ברור, קיבלת גם אתה.
אני יודע.
כן, יואב הוא מכביסט, טוב יגם, אנחנו משפעים, ספק, צהוב.
אי אפשר להכניס אדום הביתה.
לא, אי אפשר. גם אפילו חולצת ספורט אני לא יכולה ללבוש באדום. ואני אוהבת אדום, באדום מחמיא לי, איזה הקרבה.
תצחיקי, טל יצא לי עם סמלה לפני איזה חודש, סמלה חדשה שהיא קנתה, בצבע אדום. אמרתי לה, זו סמלה פעם אחרונה שאת לובשת אותה.
אז למי שלא יודע, טל, בת זוגתך.
בת זוגתי, כן.
ואתה אב טרי
ברביעית. ברביעית.
אז תראה, יש המון דברים. אתה יודע, חשבתי, אתה, כמו שציינתי, השוער המיתולוגי, ובשנים האחרונות גם מצליח, ואנחנו ניגע גם בזה, ויש לך את הסיפור חיים שלך עם הזוגיות ומערכות היחסים שסביבך. אבל אני אתחיל דווקא מאיזושהי שאלה כללית. מה אתה יכול להגיד שלמדת לאחרונה?
וואי, אני חושב שזה משהו שכל אחד בעולם, לא רק בישראל.
אתה, לא אכפת לי מה העולם, אכפת לי מה לירן למד בזמן האחרון. תקשיב, זה יכול להיות מהרצאה שהזנת לה, זה יכול להיות מסרט שצפית, וזה יכול להיות מניסיון חייך.
אני יכול להגיד לך דבר, אני חושב שמהקורונה למדתי הכי הרבה, פשוט ללמוד ליהנות מהדברים הקטנים. כלומר, להבין שהדברים הגדולים, החומריים, הם באמת חסרי משמעות, ולקבל, זה לא משהו שלא ידעתי לעשות לפני כן, אבל זה פשוט העמיק הרבה יותר בתקופה הזאת של הקורונה, היא פשוט לקחת כל דבר בפרופורציות, ולא להתרגש יותר מדי מדברים. להיות עם הרגליים על הקרקע ולהבין שאנחנו בעצם לא שולטים, אלא נשלטים בעולם הזה.
תראה, זה קל להגיד, ואני, כל מי שמכיר אותי יודע שאני באמת אומרת להגיד תודה וליהנות מהרגע, אבל אני חושבת שאנחנו מדברים על קריירה של ספורט, ואני קוראת הרבה אוטוביוגרפיות, וטום בריידי?
כן.
נכון? אמרתי את השם, נכון? כן. תמיד צוחקים עליי שאני משבשת שמות. גם אתה רואה כמה בן אדם מחובר לרוחניות, אבל אני חושבת על הפיקים שאתה נמצא שם על המגרש, ועשרות אלפי אוהדים, והתרגשות מאוד מאוד גדולה. קשה, קשה כאילו להגיד, אוקיי, זה רגע, זה החיים, האפ. כשאתה מביא את עצמך, ועכשיו מה אני אתרגש? מהחיוך של הילד שלי? מהפרח? אני אומרת את זה בציניות, אבל אני באמת שואלת, אפשר את הטלטלות האלה ובאמת להגיע לאותו? היי?
בוודאי שאפשר. בוודאי שאפשר, ואני חושב שדווקא לי, באופן אישי, בחיים שאחרי, וזה גם הרצאות שאני נותן מדי פעם, זה בעצם ללמוד ללכת מחדש. כשאתה מסיים כדורגל ולצאת לעולם שהוא חדש לך וזר לך, לצאת מריטואל מאוד מאוד קבוע של אימונים בבוקר,
צהריים,
מגיל 6 בעצם עד גיל 38.
ומגיל 6 סומנת כשוער או בהתחלה התחלת לשחקן כדורגל?
שוער.
תמיד, איך מזהים תמיד יכולות של שוער, אמרה אימא שיש לבת שוערת כדוריד?
אז זה התחיל מזה שתמיד אהבתי לשחק עם הילדים הגדולים בשכונה, מאחורי הבית, וכן, אתה יודע, כשהם משחקים הגדולים, אף אחד לא רוצה לעמוד בשער. אז זה היתרון. מי רוצה לעמוד בשער? אז אני אעמוד. וצלחתי את זה. ויום אחד בטיול אחר הצהריים, שיצאתי לפארק מאחורי הבית שהיה לנו, היו שם שני מגרשי כדורגל, כתרגל, והתקיים שם חוג כדורגל.
איזה עיר? איפה?
בבת ים. אוקיי. גדלתי בבת ים. ישבתי וצפיתי במשחקים, בילדים משחקים שם, ואחד השחקנים נפצע, ושאל אותי המאמן אם אני רוצה להצטרף. אמרתי לו, כן, בכיף.
הוא לא היה מודע ליכולות שלך?
לא, לא, לחלוטין לא. והצטרפתי אליהם למשחק, והלכתי טוב, ובסוף
כשוער?
כן, כשוער, ובסוף החוג הוא פנה אליי, ושאל אותי אם אני רוצה להצטרף אליהם לחוג. אהבתי את זה. מסתבר שאותו מאמן, היה גם מאמן בהפועל תל אביב, בגילאי הפרוחים זה היה נקרא אז בזמנו, בגילאי 5-6, ושאל אותי אם אני רוצה להצטרף אחרי כמה אימונים. שמחתי מאוד. היום אותו אדם הוא...
רגע, ההורים שלך איפה היו בסיפור הזה? באת ופשוט אמרת, הודעת להם?
אמרתי, חזרתי לאבא שלי, ההורים שלי גרושים מגיל שנתיים.
הבנתי.
ואותה תקופה חייתי אצל אבא שלי, אהבתי לתזז בין ההורים. הייתי עושה שנתיים פה, שנתיים אצל אמא, שנתיים אצל אבא. כבר אז, כן. שלטתי בעניינים.
אמר מי שאני לא, שאנחנו נשלטים, לא שולטים, ושלט בהוריו מגיל 5.
בדיוק, שאלת מה קיבלתי מהתקופה האחרונה, זה בדיוק מה שקיבלתי, שמה שחשבתי שהוא נכון, הוא כל כך לא נכון, ואנחנו רואים את זה. אבל פשוט ביקשתי להצטרף לחוג הזה, והצטרפתי. לאבא שלי לא הייתה בעיה שאני אהיה, זה מסגרת מסוימת וזה טוב, ואהבתי את זה מאוד, והשקעתי מאוד.
מה ומגיל... זה אומר? כמה כל יום?
לא, זה, בגילאים האלה זה פעמיים בשבוע, ומדי פעם טורנירים בשבת, ואחר כך שכבר נכנסתי לליגה, זה כבר הפך להיות יותר סיזיפי, זה כבר הפך להיות 3-4 אימונים בשבוע, ומשחקים כל שבת. היו תקופות שנסעתי בשלושה אוטובוסים לאימונים, בילדות שלי, בגיל מאוד מאוד צעיר. אני לא אשכח שהייתי גר בראשון, אז הייתי נוסע, מי שמכיר את ראשון, הייתי נוסע למשביר עם סקטים, כדי לא לעשות את כל הדרך הזאת בהליכה, מרחוק מאוד. ומשם הייתי לוקח אוטובוס אחד, מחליף עוד אוטובוס בבת ים, ועוד אוטובוס, וזה היה...
מאיפה היה הדרייב? מתי בעצם הייתה הידיעה שאתה טוב?
אני חושב שהכרה שאני טוב הגיעה בגיל 12, בערך 13, אני לא ידעתי לעמוד, אני עם עצמי, אם אני טוב או לא טוב, אבל התוצאות הוכיחו את עצמם בשטח בגילאים מאוד מאוד צעירים, וזומנתי לנבחרת האפרוחים של גיגי כהן, זכרו לברכה, שהתאמנה בווינגט פעם בשבועיים, משהו כזה, ושם בעצם קיבלתי לגיטימציה שכנראה יש משהו, צורפתי לאקדמיה שם, ובאופן קבוע הייתי משתתף בנבחרות, עד גיל 38 כמעט.
אתה יודע, הרבה פעמים יוצא לי לקרוא על ספורטאים, ולא כולם ידעו בשלב מאוד מוקדם שזה בדיוק מה שהם רוצים. בענפים אחרים של ספורט, אתה רואה שהוא היה כזה, והיה כזה בסוף מצא את עצמו בענפים למשל אולימפיים, אוקיי, שוחה. אבל זיגזג בכל מיני דברים. היה ברור שאתה ספורטיבי, אוהב כנראה את הכדור, את המגרש, אינטראקציה של קבוצה, אבל לא היה לך פעם את המחשבות, אולי תפקיד אחר בקבוצה, אולי ענף אחר.
תראי, אז אחד הדברים שלמדתי על עצמי, שלא ידעתי אז, שאני בן אדם מאוד טוטלי. ודבר נוסף, זה כשאני אוהב את מה שאני עושה, אז אני עושה אותו בטוטליות מלאה. זה שני דברים שמצטרפים לדבר אחד בעצם, שאני עושה את זה היום, אבל כנראה שעשיתי את זה גם אז. אהבתי את הכדורגל, וברגע שאהבתי אותו, עשיתי אותו באופן טוטלי, כי אם אני לא אוהב, אני לא עושה. פשוט לא עושה. אבל אם אני אוהב, אני אתן את הכל בשביל הדבר הזה, וזה הוכח עכשיו בגיל קצת יותר מתבגר, אחרי שפרשתי מכדורגל.
פחדת מרגע הפרישה? כמו שאמרת, כאילו בעצם ללמוד משהו מחדש, כמו איזה איבר כמעט שנלקח ממך.
תראי, זה מצחיק, כי לא פחדתי, כי לא ידעתי למה אני הולך. אתה אף פעם לא מבין מהו רגע הפרישה עד הרגע שאתה פורש באמת. וזה לא, גם לא עד הרגע שאתה פורש, אלא כמה ימים אחרי שאתה פורש, אז אתה מבין בעצם, ואתה מקבל את שפת החבר, את הקפה, ואתה מתעורר, ואתה מבין שזהו, נגמר...
מה נגמר?
נגמר הריטואל, שגרת החיים משתנה לחלוטין. זה שנים אחרי שנים אחרי שנים של שיטה, של ריטואל קבוע, של אימונים, של משחקים, של פגרת חורף בדצמבר, של פגרת קיץ בסוף מאי, ויש לך חופשה של שלושה שבועות, חודש ימים שאתה נוסע לחוץ לארץ, טיפה לנוח וחוזר, ואז מתחיל שוב אימוני תחילת עונה ומחנה אימונים. והגלגל הזה שנמשך כמעט 22 שנה, נגמר.
אתה לא מציין בכלל את מערכת היחסים עם הקהל, כאילו, הרי כשאתה, יש כל הזמן את ה, יש משחק, ואז האהבה של הקהל, וחלק מזה גם הולך, זאת אומרת, פוגשים אותך, ויכולים להגיד לך, יואו, גדלתי עליך, ומה עשית, אבל פתאום אין את הדבר האותנטי, שאתמול היית על המגרש, שפתאום, לא משנה אם זה הצלחה או הפסד, אבל המערכת היחסים הכי מהותית בשלבים האלה עם הקהל.
נכון, אז אני אחלק את התשובה לשניים. בגדול, עם הקהל, המערכת יחסים לא הסתיים אף פעם. כלומר, היא נמשכת עד היום. כמות האהבה והפרגון שאני מקבל היא מדהימה. דבר אחד, אני יכול להגיד לך שכן, זה טיפה חסר, אבל זה מתחבר למה שאמרתי לך מקודם. כשאני הגעתי למצב שהחלטתי לפרוש בעצם, ידעתי שאני כבר לא אוהב לעשות את זה, שאין לי את האש לעשות את זה. וברגע שקפתה לי האש, אז אין לי, לא היה לי את הדרייב לקום לאימונים, ולא היה לי את הדרייב לצאת למשחקים, וזה פתאום לא היה חסר.
הבנתי.
זה לא היה חסר. הקהל תמיד נשאר שם עד היום. כן. דרך אגב, עד היום, אמנם בווליומים קצת יותר נמוכים, ואני לא אגיד לך שלא חסר הפיצוץ הזה שאתה נכנס לאצטדיון שהוא מפוצץ בקהל, ובצבעוני, נכון. ססגוני ושירים. אבל אני מקבל את זה בדברים אחרים. אני מקבל את זה בדברים אחרים, ולמדתי ליהנות מדברים אחרים, ומעשייה בעיקר.
תראה, אני מדברת הרבה על תחום אורח החיים הבריא, כמובן גוף נפש, אבל אי אפשר להתעלם מנושא התזונה. והיום יש דגש, ואולי זה תמיד היה, אבל היום זה מאוד בחוץ, ומדברים על זה, על התזונה, וכמה צריך לאכול, ומה צריך לאכול, וממש נכנסים לצלחות ולכמויות. גם בזמנך זה היה, והאם גם היום אתה שומר חלק מזה, כי אני חייבת להגיד שאתה נראה מעולה.
תודה.
ולא כל שחקן שפורש מצליח לשמור על, על בריאות הגוף.
רוצה שאני אכיס אותך קצת?
לא, אני לא רוצה, אתה יכול להגיד לי גנטיקה, אני לא מאמינה בזה.
אז גנטיקה. נטו, אצלי זה נטו גנטיקה, מגיל מאוד מאוד צעיר.
מה אתה אוכל כל היום, ג'אנק?
אני אוכל הכל, הכל. כלומר,
אני הכי אוהבת את אלה שאומרים, אני אוכל את הכל, ואז הכל. אני אומרת להם, תן לי להיצמד אליך יום אחד.
תיצמדי אליי
יום אחד. והוא אוכל באמת מה שהוא רוצה, רק מה אני אעשה שהוא רוצה כל כך מעט. אני בטוחה שבחוויה שלך אתה אוכל מה שאתה רוצה.
לא, אני אוכל באמת מה שאני רוצה.
טוב, בוא לא נתעלם מהעובדה.
אתה צוחקת עליי כל הזמן שאני אוכל את הדברים הכי שמנים שיש, וזה מעצבן אותה בטירוף.
אבל גם יש לך מסת שריר, שזאת הרקמה ששורפת הכי הרבה קלוריות.
נכון, אבל יש לי גנטיקה מאוד טובה מגיל מאוד מאוד צעיר. אני עם אחוזי שומן של באזור 7.5-8% שומן.
יו, וואו.
כששיחקתי.
אבל אתה לא מתאמן היום?
היום כלום. היום כלום. קצת חדר כושר מדי פעם, אבל כמה חודשים היה סגור, אז אי אפשר היה להגיע. ומעשן, כן.
אוקיי.
אבל
וגם כששיחקת אישנת?
תקופה מסוימת, כן.
זה לא הפריע?
לא, האמת לא, וזה מצחיק, כי אתה יודע, כולם אומרים, האישון מפריע, האישון מפריע, וכן, האישון יכול להפריע, אבל מסתבר שכנראה לספורטאים הוא לא מפריע, כי
אם אתה גם לא מפסיק, אז אין לך למה להשוות, אתה לא יודע.
נכון, אבל אני יכול להגיד לך שזה לא, מעולם זה לא הפריע לי. ריצות ארוכות, הייתי רץ ראשון עם המאמן כושר, ולא נגרר מאחור.
אתה אומר, גם ככה הייתי טוב, אם היה יותר טוב, הייתי משתגע.
לא, אף פעם, אף פעם, איך אמרה המנכ"לית שלי אתמול, אמרה משפט יפה, היא אמרה, אני אף פעם לא רוצה להיות מצוינת, כי בן אדם שהוא מצוין, אין לו לאן לשאוף יותר. אני רוצה להיות טובה מאוד.
תמיד להשאיר את הרווח הזה.
תמיד להשאיר, בדיוק. תמיד להשאיר את הבאפר הזה כדי לאן להתקדם, וזה כל כך נכון ומתחבר לזה.
מה אתה עושה היום, לירן?
וואו. יש לך זמן?
לי הזמן, כן, לי הזמן.
אז התפקיד העיקרי שלי בעצם, אני שייך לחברת דלטה כבר במשך 5 שנים. ניהלתי תחום הספורט המקצועי בחברת פומה שהייתה שייכת לדלטה.
אוקיי.
כל מה שקשור לפעילות העסקית עם ההתאחדות לכדורגל, רשויות מקומיות, ברמה של ספורט מקצועי, ריצה, כדורגל, כדורעף, כדורסל.
הלבשה זה משהו שתמיד עניין אותך?
לא, לא. את האמת, אם אני אחזור רגע אחורה לרגע הפרישה, אז אני בכלל פרשתי והלכתי לעולם אחר, הלכתי לעולם הפיננסים. קיבלתי הזדמנות על ידי חבר טוב, יניב הפט, להצטרף לחברה שהייתה לו. ובעצם נכנסתי שם מנהל פיתוח עסקי, לתקופה של 4.5 שנים, שבדרך עוד ניהלתי פרויקט בנייה גדול שלהם במשך 2 שנים, את הביצוע שלו. ולאחר מכן קיבלתי הצעה ממנכ״ל דלטה, דאז צביקה שווימר, שהיה ב...
מה לדעתך הוא זיהה בך? אתה יודע, היום, אני, אולי אני לא יודעת, אבל עברת מסלול אקדמי, וזהו, שהוא פשוט זיהה. זיהה משהו שהוא אמר, תם בול יושב לי על המשבצת.
אני לא יודע מה הוא זיהה, אני יודע דבר אחד, כשאני נכנס לפרויקט מסוים, כשאני נכנס לעשייה מסוימת, אני קודם כל לוקח את הזמן ומסתכל מהצד, מה צריך, מה, מה הדרישות ממני באותו מקצוע, באותה עמדה, ומה אני יכול להביא מעצמי כדי לשפר.
אבל זה כבר שנכנסת. מישהו נתן לך את הצ'אנס כדי שתשב שם בעמדת המשקיף ותלמד את העסק, אבל הוא כבר אמר, אוקיי, אני מאמין שאם לראה אני אשב שם וילמד, הוא יביא ערך לחברה שלי.
אני חושב שבאיזשהו מקום הוא ימר עליי, הוא מכיר את ה... וגם היום, המנכ״לית כיום, ענת בוגנר, מכירים את היכולות שלי ברמת הביצוע, ברמת המחויבות למקום העבודה שלי. ובגדול, איך הם צוחקים עליי כל הזמן, אומרים לי, לירן לא אומרים לא. אין לא. כלומר, לירן ידע להפוך כל לא לכן.
אבל לא בגלל שהוא תחמן, או בגלל שהוא מניפולטיבי, אלא בגלל שיש לו את היכולת.
הדבקות, זה מתחבר לספורט. זה הצבת יעדים ומטרות וההגעה אליהם.
לא, כשלפעמים אומרים, הוא לא יודע להגיד לא, זה כאילו הוא אונס איזה מישהו שהוא לא צריך. כשאתה תגיע למישהו, אתה יודע שאתה יכול לעזור לו.
לחלוטין כן.
בדיוק, מהמקום הזה.
ברור מהמקום הזה, וכשאני נמצא בסיטואציה מסוימת, שיש לי איזה סוג של בעיה לפתור, אני אנסה לפתור אותה כל מיני דרכים הכי יצירתיות שיכולות להיות כדי באמת כן לפתור את הבעיה הזאת. אני לא אגיד לך שכל הזמן זה מצליח, זה לא מצליח, זה גם לא מצליח, אבל האחוזים שזה לא מצליח הם מאוד מאוד קטנים.
אוקיי, תראה, זה מתבקש, אתה הרמת לי להנחתה, אבל אמרת שלירן,
נבולה.
לא אומרים לא.
כן.
ודיברנו על התחום העסקי, ואיך זה בתחום הרומנטי. כי אי אפשר, אתה יודע, אתה מדבר על, על טוטליות, וכשאני זה, ואני עד הסוף, ואני יודעת שעברת כמה מערכות יחסים, נכון?
כן.
עכשיו אתה עם טל, אני מכירה אפילו את טל, ואני אומרת, איפה זה בחיים האישיים? זה נשמע שכאילו בחיים האישיים כן קיים הצורך לגוון או...
לא, יש דברים, וזה מתחבר גם, שוב, למה שאמרתי, כשאתה נמצא במקום שלא טוב לך בו, אל תהיה בו. ואני לא אומר את זה במובן הרע. לפעמים זוגות לא מסתדרים, וכשיש ילדים באמצע, לפעמים עדיף להפריד כוחות, וזה יעשה הרבה יותר טוב למערכות היחסים בין ההורים ובמיוחד לילדים. אני יכול להגיד לך שעם הגרושות שלי, שיש לי איתם ילדים, אני בקשר טוב מאוד.
עם כולן התחתנת?
כן.
אז התחתנת 4 פעמים?
לא, 3 פעמים. אני וטל לא רוצים להתחתן.
אוקיי.
לא מעוניינים להתחתן.
אוקיי.
מערכת היחסים שלי איתן מצוינת. באמת, באמת מצוינת.
תמיד זה מתחיל זיקוקי דינור?
תמיד זה מתחיל זיקוקי דינור. אני טענתי גם כשהייתי באח הגדול, שאני אוהב לאהוב, ומאוד מאמין במושג הזה, אהבה. יש פעמים שזה מתמוסס ונעלם, ויש פעמים שזה רק מתגבר ומתגבר. בפעמים שזה נעלם, אז ידענו לשמור על חברות טובה, ולהמשיך על קשר טוב למען הילדים, ואני רואה את זה. אני וענבל למשל בקשר מדהים, ואנחנו הורים למיכאל. אני חושב שמיכאל נהנה, כי הוא הקטן ביותר כרגע. עד כרגע בעצם היה.
יש גם בנים וגם בנות, נכון?
לא, לא, אני...
4 בנים?
בנות אני לא יודע לעשות.
רק שחקני כדורגל.
איך אמרתי, איך דוקטור משיח אמר לי בסקירת מערכות, מה אתה חושב שיש לך? אז אמרתי, בת. אז הוא אומר לי, מה אתה בדרך כלל עושה? אני אומר לי, בנים. אז הוא אומר לי,
אתה עקבי.
בהצלחה, יש לך עוד בן.
טוב, היית צריך לקחת שיעורים מיואב, לנו יש 3 בנות.
זה לא יעזור, זה לא יעזור. לא יעזור. אבל אני כל כך נהנה מהם, וזה באמת לא משנה. ההנאה מהם והחיבור אליהם הוא כל כך כיפי, שזה...
איזה צדדים האבהות מוציאה ממך?
הכי אינפנטילים שיכול להיות.
מה זה אומר?
אותי, זה פשוט מצעיר אותי. אני חושב שאני חבר של הילדים שלי. יש לי בן גדול, בן 24, שהוא חי במיאמי, ואנחנו חברים טובים מאוד. אנחנו משתפים אחד את השני.
וואו, הפכת לאבא בגיל מאוד מאוד צעיר.
כשניל נולד, אני הייתי בן 21 וחצי.
לאן מהרת?
אני חושב הבסיס של הכדורגלנים אז בזמנו היה להיכנס לקבוצה מקצוענית בליגת העל, למצוא זוגיות, להתחתן, להביא ילדים, למסד את עצמך בעצם, כדי להתרחק מכל רעשי הרקע שיש סביב הכדורגל. וככה זה היה אז, בזמנו. היום זה פחות, היום כבר פחות מתחתנים צעירים, היום הם חיים את חיי הרווקות וההוללות.
אבל אם הילד שלך יבוא ויגיד לך שזה מה שהוא רוצה, תייעץ לו אחרת,
מה, לשחק כדורגל?
לא, להתחתן בגיל צעיר, להיכנס ל...
תראי, אני אתן לו, אני אתן לו את האינפוטים שלי לדברים שהם חיוביים, יש גם דברים חיוביים בזה, אין ספק, וגם את הדברים הפחות נכונים אולי לעשות, אולי לחשוב יותר. כמו שאני רואה את זה כרגע, זה לא קורה. ניל, אני אמרתי לו, אם תהפוך אותי לסבא לפני גיל 50, אנחנו מפסיקים לדבר. אז נשאר לו עוד 3.5 שנים.
אוקיי, 27 שלו, זה סבבה.
כן, אז תשמעי, אפשר למנוע את זה גם, בואי.
לא צריך גם. בדיוק. תראה, אני אגיד לך גם, אני חושבת שאי אפשר למנוע נקודה. אפשר להיות שם עבורם, להקשיב ולתמוך, זה מה שאפשר לעשות.
אין ספק, הוא עכשיו משחק כדורגל במיאמי, הוא לומד גם במיאמי בקולג' מאוד מאוד גדול. והוא עושה חיים שם, והוא נהנה, והוא בעיקר לומד בהצטיינות, ומשחק ברמה מאוד גבוהה, והוא טוב מאוד, וגם עושה חיים מעבר במיאמי, אני מאוד מתקנא מהפייסטיים שאנחנו עושים, והוא בכלל בחוף הים, משתזף.
למה אתה באמת מתגעגע מהתקופה של הכדורגל?
מהתקופה של הכדורגל? אני חושב להישגים, לאנדרנלין הזה המטורף שהיה כשאתה לפני משחק מאוד חשוב, ואתה בפיק של 24 שעות לפני המשחק, כמעט ולא יכול לישון, לא יכול לאכול, כי הבטן מתהפכת. והשנייה הזאת שהשופט שורק, הכל מתפוצץ לך, כשזה מתפוצץ טוב אז זה מושלם, כשזה מתפוצץ פחות טוב אז זה פחות מושלם, אבל הרגע הזה של השריקה שהמשחק מתחיל ואתה חייב להביא את הניצחון ורוצה להביא את הניצחון, זה רגעים שאין אותם היום, זה אין מה לעשות. אתה גם לא יכול לייצר אותם היום בשום דבר אחר. אז אני מייצר את הדברים ברגעים אחרים. כי שאלת אותי מקודם מה אני עושה, אני יצרתי בדבר אחד.
אוקיי.
אני עושה עוד הרבה דברים. אני גם מחזיק תיק ספורט במועצה אזורית, שדות דן, זה קצת למען הקהילה. אומנם בחצי משרה, לתת קצת גם לילדים, כל מה שקשור לספורט, במקום שלא היה בו ספורט. אני קצת עושה רדיו, קצת טלוויזיה, ערוץ הספורט.
כן.
אז יש הרבה דברים שאני משתדל לעשות ולמלא את היום שלי.
אז זה מה שרציתי לשאול אותך. איפה אתה המרווח? כי השבוע מישהי אמרה לי, והרגשתי שהיא אומרת את זה בגאווה מאוד מאוד גדולה, אני עובדת מצאת החמה, צאת הנשמה. ואני יכולה להגיד לך שאני ממש לא שם, ובגאווה מאוד גדולה. והיו שנים שחשבתי שאני צריכה להגיד, כשחקנית, למשל, מה את עושה? אז אף פעם זה לא מספיק, אני משחקת בתיאטרון. אני משחקת בתיאטרון, ואני מצלמת לסדרת טלוויזיה, ואני זה, כאילו, אם אין לך איזה לוז כזה צפוף, כנראה שאתה לא. והיום למדתי להגיד, אני עושה את מה שאני אוהבת, יש לי הרבה זמן לקרוא, לטייל, להיות בבית, כאילו...
זה ברור, לא, וזה בסדר גמור.
זה לא ברור, זה לא ברור. אתה לא חושב שלפעמים, אם נניח אתה, הסביבה לפעמים משדרת, שאם אתה לא, אם אתה רגוע, ואתה לא לחוץ, כנראה שאתה עושה משהו לא נכון, כנראה שאתה חי בלה-לה-לנד, אתה לא מחובר למציאות, איך יכול להיות שאתה לא בסטרס הזה, יש כולם נמצאים בו?
קודם כל, אני אפתיע אותך, עם כל מה שאני עושה, אני אף פעם לא לחוץ.
או.
אני מאוד רגוע. מאוד רגוע, אני עושה את הדברים, אני מתכנן את הלוז מאוד נכון.
איך? תן לי איזה 3 טיפים לתכנון לוז נכון, שמשאיר גם מקום שלא להיות בסטרס.
קודם כל, אני תמיד עושה את העצירה ביום, ומנסה לשלב גם בעבודה שלי, אם למשל עכשיו, גם בעקבות הלידה של אולי, אז אנחנו...
אולי!
אז אנחנו חייבים. אולי בן יהיה חודש.
רגע, תגיד את כל השבועות. אמרנו ניל, אמרנו אולי.
ניל חי בארצות הברית, כמו שאמרתי, בן קצין בסיירת יהלום, בן 21, ומיכאל בן 14.
אוקיי.
חגג עכשיו שבוע שעבר 14. ואולי הקטן. אז אני אומר, כשאני צריך לפנות זמן ולעזור אפילו לטל, אז אני עוצר את עצמי, היה לי השבוע, יצאתי קצת יותר מוקדם מהעבודה, יצאתי באזור 3, הגעתי הביתה, הייתי עד בערך 6 בבית איתה ביחד, עזרתי לה, ויצאתי לערוץ הספורט לשדר, עד 9 בערב, וחזרתי חזרה. אבל הלו שלי הוא מתחלק ככה, אני מגיע בערב, אני מגיע בסביבות 4-5 הביתה, עם אולי, עם טל, יושבים, מדברים, צוחקים, מה היה, איך היה, איך עבר היום, איך עבר לך היום.
שאגב, במחקרים מראים שזה אחד הדברים הכי חשובים לזוגיות, שלפעמים זה כזה נדחק.
נכון.
שלא מוצאים את הזמן לדבר אחד עם השני, אפילו את העדכונים הקטנים האלה, איך הולך היום שלך, מה אתה הולך לעשות, בסוף היום לשבת לדבר על מה שהיה. זה משהו שהוא כל כך קטן, אבל הערך שלו לזוגיות הוא עצום.
מאוד גדול, מאוד גדול, ואני קודם כל עושה את זה גם כדי להוריד מעצמי את את העבודה. את היום שעברתי, נכנס הביתה, גם אם אני עושה כוס קפה, או יושב בסלון, עכשיו משחק עם אולי, לוקח אותו אליי, ויושבים, מדברים, או שמאכיל אותו, מתפנה לעוד כמה דברים שאני צריך לעשות את השלמות בעבודה, ואז מתחיל משמרת לילה. אני, משמרת לילה זה שלי, טל ב-10-11 הולכת לישון, ואני שומר על אולי בלילה, וזהו.
כמה יקיצות?
משתנה, יש לו לפעמים פעמיים, שלוש בלילה, לפעמים קצת יותר, היה לו עכשיו קצת נושא של גזים.
אתה יותר טיפוס לילה?
לא, אני לא טיפוס לילה, אבל אני חושב שזה דבר נכון, גם טל עברה ניתוח קיסרי ועברה הריון ולידה מאוד מאוד קשים, אני חושב שהמנוחה היא משהו מאוד מתבקש.
אין ספק, הדבר הכי טוב שילד יכול לקבל זה אמא שישנה בלילה.
אין ספק בך, כי היא גם מקבלת אותו איתו כל היום כשאני נמצא בעבודה. אז אני החלטתי שאני נשאר איתו בלילות, והיא ישנה כמו שצריך בלילה, כי היא חייבת להתאושש. אין לי בעיה עם זה, כי אני ישן אמנם בתבזורת שעתיים, שעה וחצי, שעתיים, אולי 4.5-5 שעות בלילה, אבל זה מספיק לי.
אתה מרגיש שכל ילד זכה לאבא אחר? אגב, גם אם זה עם אותה אישה, אנחנו מתפתחים ומשתנים, אז מן הסתם ברור שזה לא, אבל הקצוות הם גדול.
ברור.
ילד בן 24, וילד בן כמה חודשים, זה בן אדם אחר לגמרי.
אין ספק בכלל. בוא נגיד, הניסיון שהיה לי כשניל נולד, הוא כאין וכאפס, לעומת הניסיון שהיה לי כשבן נולד. כן. ואחר כך כשמיכאל נולד, היה לי הרבה יותר ניסיון, והיום אני מגיע, איך אתה אומרת לי? אתה מתנסה. כי אני מגיע עם כל כך הרבה ניסיון.
אני יודע, תקשיבי לי.
לא, אני אומר, תעשי ככה וככה. למה, אני לא עם הטובה? אמרתי, את אימא מושלמת, רק תני לי לעזור לך רגע, שנייה.
נכון.
אבל באיזשהו נקודה אמרתי, אתה יודע מה? תניח, תן לה להתמודד עם זה לבד, תן לה להיות אימא וללמוד להיות אימא בדיוק.
לא חשבתי על זה, אבל זה באמת, כשחווים את ההורות ביחד, אז אנחנו נמצאים שווים, שני בני הזוג, אבל שאחד בעצם כבר יש לו את הניסיון, זה סיפור אחר. תראה, היום בעידן הרשתות החברתיות והתקשורת הבלתי אמצעית עם הסטורי והאינסטגרם והפייסבוק, וזה לא המציאות שאתה בעצם שיחקת. אתה חושב שהיום לספורטאים יותר קשה? או שיש להם בעצם כלי, נגמר הרעיון, אם הם לא מבסוטים, הם מיד עולים ללייב ואומרים את מה שהם רצו להגיד. אם מישהו ערך אותם, קטע אותם, מי רואה אותם ממטר?
אין ספק שהם הרבה יותר קל להם.
יותר קל?
יותר קל להם, ברור. ברור, כי היום הכל פרוץ, הכל חשוף, אתה לא יכול להסתיר שום דבר, אתה לא יכול להתחבא משום דבר. אתה יכול להגיד כמעט את מה שאתה רוצה, כי מי שאומר את מה שהוא רוצה, וזה הוא לא דבר נכון להגיד אותו, אז הוא חוטף בראש מיד. הכל חשוף, אתה לא יכול לברוח משום דבר. זה קשה לא רק לספורטאים, זה קשה לכל בן אדם באשר הוא. אני אתן לך סתם דוגמה. עכשיו, כשאולי נולד, הייתה החלטה אם כן לחשוף אותו או לא לחשוף אותו. ואנחנו החלטנו שאנחנו מובילי דרך, טל ואני. אני לא חושב שיש מקום, אם ילד נולד ואתה גאה בו, ואתה, להעלות תמונות שלו עם סמיילי על הפנים, הרבה יותר מבחינתי, הרבה יותר מביך מאשר להעלות, לא להעלות אותו בכלל, עדיף. כלומר, אני מעדיף שלא להעלות את אולי בכלל, מאשר להעלות אותו עם סמיילי על הפנים. אז מה אתה עושה בעצם? עכשיו, אם אתה מתגאה במשהו ואתה גאה במשהו, לך על זה. אתה מאמין בעין רע, אתה לא רוצה, אל תעלה בכלל. אז אנחנו החלטנו שמהיום הראשון אנחנו לא מחביאים אותו, אנחנו חושפים אותו. אמרנו, רשתות חברתיות, אין מה לעשות, אנחנו היום חיים בעולם הזה. השאלה היא המינונים. המינונים וגם האותנטיות בעיקר.
כן.
טל חולה על המילה הזאת, אותנטיות. כי משתמשים בכל הזמן בנושא הזה. אני חושב שאחד הדברים הכי נכונים הם באמת להיות אותנטי, לא להביא רק את הרגעים היפים של החיים, אלא להביא גם את הרגעים, סליחה לביטוי, החרה של החיים.
אבל כמה יש כאלה באמת?
יש, עובדה.
תגיד, תאר לי איזשהו רגע שאתה אומר, הבאתי את עצמי, הבאתי את עצמי, ברגע שבוא נגיד שכלפי חוץ, הרגע שאני הכי פגיע בו, הבאתי את זה. יש אנשים לא יחשבו שכל הזמן לירן הוא כזה חזק. באח הגדול יכול להיות, אני מודה שאני לא ראיתי.
בדיוק. באח הגדול, כולם ראו, בלי סימון.
לירן אחר
לגמרי. אני חושב שהרבה הכירו לירן שבכלל לא דמיינו שהוא כזה. יש כאלה שלקחו את זה למקומות חיוביים, יש כאלה שלקחו את זה למקומות שליליים, חלק לקחו את ניהול הבית שלי שם בצורה דיקטטורית, אבל בסופו של דבר הרצון שלי היה זה שלדאוג לכולם, שלכולם יהיה מה לאכול, ולא ייגמרו דברים, ונוכל ליהנות כולם מהתקציב, וזה הוכח בסופו של דבר כמוצלח, כן, צדקתי, וזה גם בעונות לאחר מכן מוכח, אימצו את זה לחלוטין, אנחנו רואים את זה גם בעונה הזו. אבל בסופו של דבר, אני חושב שברח לי מחוט
המחשבה.
כן, לרגע. אני חושב שבסופו של דבר, לירן, אני לא אדבר על עצמי.
לא, דיברתי על רגעים של להביא את עצמך באיזשהו רגע פגיע. דיברנו על הצביעות שאנשים מעלים רק את הקטעים היפים, פילטרים וזה, הכל פוציקוצי מהמם, נופים מדהימים.
בשלב עכשיו שהיה של כל ה... פוריות בעצם, שטל עברה, עברנו ביחד את כל התהליך הזה.
ומבין כל בנות הזוג שלך היחידה?
כן, ושיתפנו את זה, ושיתפנו את הקשיים, ושיתפנו את זה שעשרה חודשים עם הורמונים, וצחקנו על זה שהיא קופצת עליי כל הזמן, כי ההורמונים משגעים אותה לגמרי. והיינו, לקחנו את המקום הזה למקום של צחוק, ולמקום שכן, להוכיח ולהראות ש... נכון, זה קשה, נכון, זה לא פשוט, אבל אפשר לעשות את זה אחרת, ולתת בעיקר תקווה לאנשים שנמצאים באותו תהליך, במיוחד נשים שנמצאות באותו תהליך, שהכל אפשרי. אני יכול להגיד לך שגם אני וגם טל מקבלים המון פניות והמון הודעות מפרגנות על הנושא הזה, גם על התהליך של הפוריות וגם על המערכת הזוגית שלנו. אני לא אגיד לך שאנחנו לא רבים, אנחנו רבים, אנחנו כועסים, אנחנו לפעמים צועקים.
סליחה, ואנחנו... מדובר ברובוטים או ביצורים אנושיים?
בדיוק. אחד הדברים שאנחנו כן עושים, וזה בעצם עושה את הזוגיות הזאת כל כך שלמה ונכונה, אנחנו יודעים לבוא ולהגיד סליחה, ואנחנו יודעים לבוא ולהתנצל, ואנחנו יכולים לבוא ולדבר על הדברים, לתת להם כמה שעות לשקוע ולחלחל לכל אחד אם טעה או לא טעה, ולבוא פשוט לדבר על זה. אני אמרתי פעם לטל דבר אחד, גם אם נריב, אני לעולם לא יצא מהדלת ואלך. אני פה. כלומר, אכלת אותה, איתי התקועה. כלומר, לטוב ולרע, גם אם נריב, גם אם נתפוצץ, גם אם לא נדבר, אני מפה לא הולך. ואני חושב שזה מה שבעצם משלים את הזוגיות שלנו, שאנחנו יודעים שלא משנה מה אנחנו נעבור בדרך, לא משנה איזה קשיים אנחנו נעבור בדרך, אנחנו נצלח אותם בגלל העובדה שאנחנו תמיד שמים את הדברים על השולחן ואנחנו מדברים עליהם, וזה אחד הדברים, אני חושב, הכי חשובים במערכת זוגית.
אבל איך זה עולה בקנה אחד עם העובדה שאמרת, תראי, כשלא טוב, אז לא טוב, לא צריך להישאר איפה שלא טוב.
כי אני חושב שזה אחד הדברים שלמדתי בדרך. אני חושב שאחד הדברים ש... שנינו מגיעים, כל אחד מהמקום שלו, מאוד בשלים לזוגיות הזאת, ובגלל זה גם הזוגיות הזאת צמחה
שקשה
ופרחה.
שקשה זה לא אומר שזה הסוף.
בדיוק, בדיוק. Okay. שרבים זה לא אומר שצריך לשבור את הכלים ובאמת להרוס את הכל. עוד פעם, אם שניים רוצים.
נכון.
ואני חושב ששנינו למדנו את הנושא הזה של לדעת להכיל ולדעת לקבל את האחר ולדעת לקבל את המינוסים של האחר ולדעת ליהנות מהפלוסים של האחר ולראות אותם הרבה יותר מאשר את המינוסים.
זה עבודה.
זה עבודה.
זה החלטה. לחלוט, זה בחירה
זוגיות,
יומיומית.
זוגיות זה כן. עבודה לכל דבר. כן. ואת אומרת, אני לא מדבר על הדברים הכיפים רק. הכיפים זה שם.
ברור.
זה שם כן. תמיד. דווקא הדברים הקשים הם עליהם צריך לעבוד. אני אתן לך... אני לא אתפוח לעצמי על השכם, אבל אחד הדברים שאני אמרתי לעצמי בשלב הטיפולי הפריה, בגלל שראיתי את הלבלים שההורמונים שטל נמצאת בהם, כמעט כל דבר יצבן אותה, כמעט כל דבר יכעיס אותה. אז קל מאוד ליפול לזה ולהתנגע חזרה. אז אני אמרתי שכל פעם שהיא נכנסת לסיטואציה הזאת, אני זה שהולך אחור, לאחור. כל הזמן אני זה שהולך לאחור.
כמו איזה ריקוד כזה, צעד, היא דוחפת, אתה הולך לצעד, אתה לא קונטרה ומתפוצצים.
לא מתנגש בה, לא שם להכיר, בדיוק. לא שם להכיר, כי אני יודע שזה יתפוצץ, וזה יתפוצץ על כלום. כי בסופו של דבר, גם אם היא כועסת, היא לא באמת כועסת. זה משהו שמניע אותה, ומשהו שמדבר מתוכה בעצם, וזה ההורמונים. וזה צלח, וזה צלח, וזה הצליח לכל אורך ההיריון. וגם עכשיו אחרי הלידה, שעדיין יש הורמונים, וגם לפעמים היא בלתי, אבל אני הולך אחורה, כן, זה הגדרה שלה.
תקשיב, זה לא פייר, היא לא כאן, היא לא יכולה לא להגן על עצמה, לא להגיד.
זה בסדר, לא, אני מפרגן לה גם, היא יודעת, והיא יודעת לבוא ולהגיד לי אחרי שעה, אחרי שעתיים, מאמי, תהיתי, לא הייתי צריכה לדבר אליך ככה, לא הייתי צריכה להגיד ככה, אמרתי, הכל בסדר, אני יודע מאיפה זה מגיע, אני יודע איפה זה בא.
אין ספק. מילת המפתח היא תקשורת.
תקשורת ולהכיל.
פרוגס, talk to the hand, אתה יודע, כל אלה, ההתעלמות, זה כמובן, אין בזה שום דבר בריא.
וזה מה שלמדתי, מתחבר למה ששאלת, למדתי ממערכות יחסים אחרות, או קודמות, הניסיון הזה, הבשלות הזאת, בעצם היא פרייסלס מבחינתי, וגם מבחינת טל, וזה בעצם מה שאנחנו מביאים לזוגיות הזאת, ובגלל זה גם היא התחילה מהר מאוד, וידענו מהר מאוד לאן היא נכנסת. כי כשנכנסנו לזוגיות, אני ידעתי שטל באיזושהי נקודה תרצה להביא ילד, ושמנו את זה על השולחן ביום הראשון שדיברנו.
יפה.
כי בסופו של דבר, בואי, אני לא אכנס
כן, לתוך... כן, אפשר לשים את
אני לא אשלה בן אדם בדיוק ויגיד לה לא, אבל אמרתי לה, כן, תמיד אני, החלום שלי הוא לגדל את הילד שלנו בבית אחד.
אז אפרופו חלומות, חלק מהנושא של הפודקאסט, מעבר ל-Never Stop Learning, כשאנחנו מודדים למידה, לצמיחה ולהתפתחות אישית, זה בעצם לשים את החלומות, ואני בטוחה שהגשמת כמה, אבל כן. מה החלום העתידי, ואולי לפני כן, אם אתה מסתכל אחורה על החיים שלך, אתה אומר, וואו, אני חי את החלום, הגשמתי את החלומות, גם עכשיו אני חי את החלום, ויש לי עוד חלומות.
תראי, עכשיו קצת קשה לי לחלום, כי אין לי הרבה שעות בלילה לישון כדי לחלום.
לחלום אנחנו יכולים.
לא, אני צוחק, אני יודע. אבל בסופו של דבר, אני לעולם לא חי את החלום. אני חושב שמי שחי את החלום חי בסוג של פנטזיה.
מה זה נקרא לחיות החלום? בוא נתחיל מזה.
לחיות שהכל תמיד ורוד, והכל תמיד בסדר.
לא אמרתי. תמיד
זה. לא, אני אומר, אני קורא לזה, כשמישהו חי את החלום, אז הוא תמיד זה. אני חי את המטרות. אני חושב שאני חושב שפחות ההגדרה חלום, אלא יותר הגדרת יעדים והצבת מטרות בחיים, לאן אני רוצה להגיע. אם זה היה כשפרשתי מכדורגל, אז להגיע בעבודה מאוד מאוד קשה, ולא משנה כמה שעות ביום, לאותה דרגת שכר שהגעתי אליה. ושמתי את האגו בצד, ומי שלא עושה כך, משלם מחיר מאוד מאוד יקר כשאתה לא שם את האגו בצד. דוגמה קטנה, כשהצטרפתי לחברה החדשה, אמרו לי, תבוא לשלושה חודשים, אנחנו לא יודעים מה נעשה איתך, תרוויח בינתיים 5,000 שקל לחודש, ואחר כך נראה מה יהיה. עכשיו, אם הייתי שם את האגו בפרונט, אז בוא, לפני חודש הרווחתי 50-60 אלף שקל בכדורגל, מה אני עכשיו אתחיל לעבוד בשביל 5,000 שקל? או מערוץ הספורט שבאו והציעו לי מזכורות של 500-600 שקל לשידור בהתחלה, וישר אמרתי כן, כי זה פתאום הביא אותי לשכר נורמלי. ואמרתי, לא, אני כל הזמן יציב לעצמי מטרה אחרת, לגדול ולגדול ולצמוח ולצמוח ולצמוח, ולהגיע לאותן דרגות שכר בערך, למרות שאתה לא יכול להגיע.
לא, וגם יש היגיון. תוגמלת על משהו שידעו מה הערך שלך. כאן אתה מגיע לתפקיד חדש.
אתה צריך להוכיח את עצמך.
צריך להבין, כאילו, מה, איזה נכס אתה.
זה תינוק שלומד ללכת מחדש.
נכון, אבל אתה צודק שהרבה פעמים האגו מנהל, ולא בא לך, וגם אולי יש לך מחויבויות, ואתה לא יכול להרשות לעצמך פתאום לרדת ברמת החיים. אבל ללא ספק, מי ששומע אותנו, אני חושבת שמה שאמרת כאן, זה, יש בזה ערך כל כך גדול להתנהלות בכלל, לבוא ממקום של ענווה. אם אתה מכיר ביכולות שלך, אתה תביא, אנשים יבינו מה אתה שווה.
בדיוק, אתה תדע לאן להגיע, ואני אתן את ההמשך לסיפור, זה שאחרי חודש ימים כבר, העלו לי את השכר ל-8,000 שקל, וכבר אני יצרתי לעצמי את התפקיד בתוך החברה, וגם בערוץ הספורט אני תפסתי לעצמי רצועות שידור, וכבר קיבלתי לא רק את הליגה לנוער, אלא קיבלתי גם כבר ליגה לאומית גם לשדר.
אתה יודע, זה לא טריוויאלי שאתה מספר כאן על, על השכר שלך. רוב האנשים לא יגידו, ואל תשאלו אותי, ולא זה, ואתה בסה, שולחן. תראי, אין לך מה להסתיר.
לא התביישתי גם כשעברתי הקיצה בעסק שהיה לי, והייתי חייב מעל מיליון שקל. לא התבאשתי לספר שהייתה תקופה שהייתי מסתובב 200 שקל בסופר וחושב מה לקנות או מה צריך לקנות, ועברתי שנה, שנתיים מאוד מאוד קשות כדי להחזיר את כל החובות לכל מי שהיה.
אבל אתה אף פעם לא עסוק בלהסתיר, לא בלהסתיר ולא בלעשות הצגה.
זה קשה.
מעייף.
זה מעייף, זה נכון, מתיש. זה כמו להיות בן אדם שקרן. כשבן אדם הוא שקרן, אתה כל הזמן עסוק, וזה מעייף אותך לדעת, איזה סיפור סיפרת כדי לא לשנות.
חלק מסתירים בפני עצמם. חלק מסתירים בפני עצמם חיים באיזה הכחשה.
שזה בעיה. זה בעיה. אני אולי יש דברים שאני אשמור לעצמי וידע להתמודד עם עצמי אם הם קשים, כי אני יודע שאני יכול לפתור אותם.
אוקיי.
אז אין טעם להציב אחרים או לעשות לעצמי יותר קשה, שאחרים לידי יהיה להם גם קשה.
לא, זה ברור שהרבה יותר קל לנהל חיים
כשאתה פתוח ואתה, בדיוק, כשאתה חשוף, כשאתה חשוף ואתה כנה, אין לך מה להסתיר. אין לך, זה אתה.
אז לסיום, אל תסתיר ותגלה לנו,
נו,
לא חלום, אבל מה המטרה?
מה המטרה?
מה המטרה הבאה?
תראי, נכנסתי לתפקיד חדש עכשיו בחברה.
בהצלחה.
בראשון לחודש.
מברוק.
תודה. והמטרה הבאה בעצם היא לפחות ב3-4 שנים הקרובות להביא את עצמי ליעדים, שאני אצליח לקדם את עצמי בתוך החברה, להרים מספרים, להרים דברים שאני צריך לעשות בתפקיד שלי, ולהמשיך ולראות את הילדים שלי גדלים, נהנים, מצליחים, להיות אבא כל כך גאה.
כמו שאמרת בהתחלה, ליהנות מהדברים הקטנים.
בדיוק, להיות אבא כל כך גאה, ולראות את כל אחד, לראות את ניל כשמשחק בשתיים לפנות בוקר בטלוויזיה, ולשמוע את בן בסוף השבוע כשהוא מגיע לחופשים, ואת מיכאל שהוא כל כך מצליח בלימודים. כלומר, אני יכול להגיד דבר אחד, וזה גם תודת כבוד לגרושות שלי, שהילדים צמחו להיות ילדים מקסימים, מדהימים, מחונכים, מנומסים ומצליחים גם. ועכשיו יש לי פרויקט חדש, לעשות עם אולי. ועם טל.
אז אני מאחרת לך שתצליח בכל המטרות שהצבת לך. היה לי כיף ותודה
תודה.
שפינית מהזמן שלך, ובחרת לחלק איתנו, לחלוק איתנו את כל הידע והניסיון. תודה,
גם לי. תודה, תודה.
ביי.
ביי.
האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם, ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם.